בתקופה הקרובה אנחנו עומדים בפתחו של בפתחה של תקופה, בפתחו של זמן, שבעצם בעקבות בית שמאי ובית הלל, אז יש לנו המשכיות, וההמשכיות הראשונה זה בעצם שושלת הנשיאים הממשיכה את הלל. שושלת הנשיאים הממשיכה את הלל היא בעצם רבן גמליאל, כן, ומיד לאחר, זאת אומרת רבן גמליאל זה בעצם נכדו של הלל, נכדו של הלל הזקן, ופה גם קוראים לו רבן גמליאל הזקן בעצם, זה הראשון ואותו אנחנו נלמד היום. לאחר מכן יש את רבן שמעון בן גמליאל, ולאחר מכן יש את רבן גמליאל בעצם השני, ולאחר מכן אנחנו עוברים לרבי יהודה הנשיא, שבעצם ממשיך בפרק השני, ורבי אלעזר, נכון? איך השם? וואו. אפשר לראות רגע מסכת, מי מופיע? לא, את המסכת, תודה. אנחנו, רבי אומר זה המשנה שפותחת את הפרק השני, ורבן גמליאל, סליחה, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, הוא בעצם החמישי. ואנחנו מזהים פה המשכיות בגדול של שושלת של נשיאים שממשיכה את הלל, ממשיכה את דרכו, באיזה מידה, באיזה צורה. בכל אופן, זה ציר אחד שמופיע פה, ואלה המשניות שאנחנו נראה אותן בתקופה הקרובה. במקביל אנחנו עוברים למשניות, זאת אומרת בעצם המשניות בפרק ב' עד משנה ז' הן המשניות שנאמרות בענף הזה של ההמשכיות של בית הלל, ומכאן ואילך זה רבן יוחנן בן זכאי, וחמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלה המשניות שבעצם מובאות בהמשך. אז אם כן, ומשם, מסוף פרק, מפרק ב' והלאה, אנחנו נכנסים בעצם לשורה ארוכה של משניות שממשיכים, המשניות האלה ממשיכות את רבן, כן, את רבן גמליאל. זה בעצם הציר שאנחנו עומדים לנוע בו בתקופה הקרובה. אז אני רוצה כמובן להתחיל קצת ולדבר על האנשים, על הדמויות. סך הכל זו המסכת, אבות ובנים, אבות שהיו להם אמירות ומספרים לנו איזשהו סיפור, אז ננסה מעט לזהות מי הם האנשים האלה. לפני שאכנס לפרטים אני רוצה להעיר הערה נוספת. בעצם יש פה שני ענפים, שאחת המשימות שלנו תהיה, אחרי שככה ניכנס פנימה, גם לענף של רבן גמליאל וגם לענף של רבן יוחנן בן זכאי, אנחנו נראה בעצם זה שני ענפים שממשיכים את בית הלל. האחד שושלת משפחתית של נשיאים, והשנייה בעצם רבן יוחנן בן זכאי, זה תלמידים, זה המשכיות מסוג אחר, ובעצם המשנה מתארת אותם כשני ערוצים מקבילים, וזו שאלה מאוד מעניינת, מה מבדיל ביניהם, מה מבחין בעצם בין שני הערוצים האלה. אנחנו נזדקק לשאלה הזאת, ננסה להבין מה היה שם. טוב, אז אלה המשימות, אלה היעדים שעומדים בפנינו. מה?
אתה מדבר על ממשיך אותם משפחתית או
האלוהים? לא, שם זה, פה זה משפחתית, זאת אומרת, רבן גמליאל, כמו שאמרנו, רבן גמליאל הזקן, רשב"ג, רבן גמליאל, רבי יהודה הנשיא, רבן גמליאל, שאחריו, כל השושלת הזאת היא בעצם שושלת. החל מהנכד, אחרי זה זה עובר בן ואב ובן ואב, זאת אומרת אב ובן, זה הציר, זה מבחינה זאת. הענף השני, רבן יוחנן בן זכאי, הוא מקביל מבחינת התקופה, אנחנו נראה באיזה תפירה מדויקת יותר כשנגיע אליו, והוא ממשיך, הוא בעצם, זה לא בית שמאי, זה בית הלל, אבל זה לא בית הלל של נשיאים, לפחות לא מתואר. בכתוב יש מי שכן רוצה להגיד שאפשר לכנות אותם, אבל הכתוב לא מכנה אף אחד מהם נשיאים, והם חכמים בעצם שמתוארים, ומאוד מעניין את העובדה שגם פה וגם פה חמישה תלמידים היו. זאת אומרת, פה זה חמישה חמישה שממשיכים את הלל, ואת רבן יוחנן בן זכאי ממשיכים חמישה, זה בדיוק לא לגמרי חופף, זאת אומרת פה זה את הלל ופה את התלמיד, אבל בכל אופן חמישה תלמידים היו לו, ויש מי שרוצה להצביע על המספר חמש כאיזשהו מספר מהותי בהקשר של תלמידים, וזו טענה שלא כרגע נטפל בה. טוב, אז הנה יש לנו כבר כמה דברים שראינו ככה מבחינת התמונה, ואני רוצה עכשיו ברזולוציה מדויקת יותר להיכנס קצת לראות מיהו רבן גמליאל, רבן גמליאל הזקן. טוב, אז יש פה אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים של דוקטור מרדכי מרגליות, אגב אני אוהב את האנציקלופדיה הזאת, הוא עושה עבודה טובה, הוא בעיקר מביא מקורות אבל נותן איזושהי פרשנות, אבל בכל אופן בואו נתחיל, לאו דווקא מפה. אני קודם כל לשונו, הניסוח ברוב המקומות או בהרבה מהמקומות שמכנים את רבן גמליאל שאנחנו מדברים עליו, זה רבן גמליאל הזקן, והדבר הזה הוא בהנגדה או בהבדלה מהנכד שלו רבן גמליאל די יבנה, זאת אומרת שכן, הוא הנקרא הראשון שנקרא רבן, זה תואר של נשיאים, וכמו שאמרנו הוא בעצם ממשיך את הלל נכד, ובעצם זה התחלה של בית הלל, פה הבית במובן הרחב, לא רק האיש הפרסונל, בעצם מתחיל בנקודה הזאת. מעניין את העובדה שאפשר לראות באמת במובנים רבים את ההמשכיות שלו את סבא, קשה לחשוב אחרת, זאת אומרת הוא מייסד, הוא בעצם עומד בהתחלה חדשה, תקופה חדשה אחרי הלל, מורשתו של הלל, ובכל אופן, אז באמת, כן, אני אתייחס לכמה נקודות. רגע, רבן גמליאל הזקן, רציתי, כן. אז אני קורא לכם, מה? כן, והגאונים. כן. מה?
רבן לא היה בכלל
כינוי. כן. לא, ביטוי רבן מופיע פעם ראשונה פה.
מי נותן לו את הכינוי הזה?
אינני יודע. עם ישראל. זו שאלה תמיד. הוא, עם ישראל, ביחד. המילה רבן על פניו זה הרב שלנו. זאת אומרת, זה מישהו שאתה מקבל אותו כמשהו רחב, והוא מתאים לנשיאים, שהם בעצם איזה סוג של מנהיגות, וסוג של מישהו שהוא מקובל, מישהו שחלק מהיכולת להיות מנהיג זה להיות מקובל, זה שקיבלו אותך למנהיגות, אתה לא יכול להנהיג ציבור בעל כוחו של הציבור. אז זה במובן הפשוט, רבן, מה?
רבי יש בעיה, כי זה רבי שלי.
השאלה אם רבי...
חנן לשונית.
כן, תראו גם הלשון רבי, מתי מופיעה פעם ראשונה הלשון רבי ביחס לחכמים, אז אני באמת, זה נקודה, תראו, כי תסתכלי, הטענה שלו, של פרופסור ספראי, הוא טוען שהתואר רבי התחדש כנראה לאחר החורבן, כפי שנברר בפרק ב' משנה ח', בתואר רבן, זאת אומרת, הוא בעצם, הוא מקביל את ההתעוררות של שני המושגים, גם את המושג, באמת, ככה הוא טוען פה, וזו באמת שאלה מעניינת, אני אף פעם לא שמתי לב, זאת אומרת, נגיד, כל החכמים שהיו לנו עד עכשיו במשנה, הזוגות, אז לא היה לנו את המילה רבי, והוא טוען, לפי הבנתו, באמת, זה שני מושגים שנולדו במקביל. המילה רבי והמילה רבן, בעצם אולי זה בארמית יותר, באיזה, לא יודע, רבן, לא, אולי זה לא ארמית דווקא, אין סיבה להגיד שזה ארמית, אבל בכל אופן,
בגרמניה קראו לה,
כן, אז זה שני תארים, מה?
רבינה. אני זוכרת הערב שבגלל רבינה
רבינה.
רבינה.
רבינה. הרבינה זה אולי גם הרב שלנו. אני לא רואה באמת שהוא מנתח את זה שזה הרב שלנו, אבל ככה ליבי אומר לי. בכל אופן, אז באמת יכול להיות שהשאלה שלך היא מצוינת, ובאמת התארים האלה נולדו פחות או יותר במקביל. טוב, הוא אומר שהוא יבהר את זה במקום אחר, ירחיב בזה, ואין לי כרגע את התמונה, אבל התעוררתי, ראיתי, נזכרתי שראיתי דברים פה, אז באמת יכול להיות שזה ביחד. טוב, אז אני חוזר אלינו. אז מה מייחד את האיש הזה? אפשר לראות אותו כמי שדואג למציאות. איפה רואים אותו דואג למציאות? אז רואים אותו מתקן תקנות רבות בנושא האישה, שנוגעות לאישה. מסיעין אישה שמת בעלה על פי עד אחד, כך במשנה ביבמות. או אין לבעל המגרש את אשתו רשות לבטל את הגט בבית דין אחר. זאת אומרת, אם אדם מגרש את אשתו, הוא יכול תיאורטית לבטל את הגט, ואז מה? אז היא לא מגורשת. אדוני, אין לך רשות לתפוס אותה ובעצם להחזיק אותה אולי בחזקת ספק, שמה הוא ביטל, או לא, אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה, וזה תקנה לזכותה, להגנתה של האישה. מכיוון נוסף, מיילדת הבא לילד, וכל מי שבא להציל נפש ויצא מן התחום, מותר לו ללכת 2,000 אמה, זו גם תקנה של רבן גמליאל הזקן. אני חושב שאפשר לראות פה איזה מכנה משותף, תקנות, או מצד נוסף, באופן רחב יותר, עדים שמחללים שבת כדי לעלות ולהעיד, כן, ובכל אופן, כבר לפני כן היה הדבר הזה, אבל היו מתכנסים בחצר בית יעזק ולא זזו משם כל היום. זאת אומרת, כיוון שהם כבר הלכו מחוץ לתחום, אז אין להם עכשיו 2,000 אמה לכל צד, והיו במקומם, והוא תיקן שיהיה להם 2,000 אמה לכל צד. זאת אומרת, יש פה איזה ראייה רחבה שלא את המציאות. כן, אנחנו רואים גם בפוליטיקה, במובן הרחב, כותב מכתבים אל בני גליל העליון ובני גליל התחתון ואל בני הדרום ואל בני גלות בבל, ככה מופיע על ענייני מעשרות, על עיבור השנה ועוד כל מיני תקנות, ורואים אותו באיזושהי כן מנהיגות במובן הרחב. טוב, בכל אופן אולי עוד דבר אחד. פעם אחת היה מטייל בהר הבית וראה אישה אחת גויה נאה. הוא ברך עליה את הברכה שכך לא בריאות נאות בעולמו. זה יפה. לא, אבל להסתכל על אישה ולברך, זה הסתכלות אחרת. זאת אומרת, זה יפה, זה חיבור. כן, כן, זה לא ליפול במקום הקטן, זה לבוא למקום הגדול, והנה לנו איזשהו תיאור, הגמרא בירושלמי עבודה זרה. הוא היה יושב בלשכת הגזית, היו עולים לשאול תורה ממנו, וגם כבודו היה גדול לא רק בין היהודים, אלא גם אצל ראשוני הנוצרים, שאול התרסי, פאולוס, מי שכן שמו פאולוס, היה מתפאר על עצמו שהיה מתלמידי רבן גמליאל. טוב. הנה, יש לך כנפיים גדולות, אז יש אנשים ש... ועוד נקודה אחת, יחד עם כל הרוחב הזה, הוא היה נזהר מאוד בענייני תאומה וטהרה. וכשהוא השיא את ביתו לשמעון בן נתנאל הכהן, שהוא היה קשור לרבן יוחנן בן זכאי, יש שם איזו הצטלבות מעניינת בין שני הבתים האלה שתיארנו, והוא לא היה נזהר בכך, פסק אמו שלא תעשה טהרות על גביו. זאת אומרת שתרחיק אותו מן הטהרות כי הוא לא מקפיד. והוא עצמו היה מקפיד. להקפיד על טהרות, אני חושב שזו אמירה. זאת אומרת, זה להיות מאוד... טהרות זה לא מקדש. טהרות זה בגבולין, זה בכל מקום, זה בבית. זה בהתעסקות לשמור עליהם בטהרה. וזה לחיות את החיים כאן. אני רואה קשר בין אדם שמקפיד בטהרות מצד אחד, ורואה אישה יפה ומברך עליה. אני חושב שזה... שניהם באים מאותו מקום, שניהם באים מאותו מקום. אגב, אני מבין שהמבנה של הש"ס משניות הוא באמת בנוי, שהטהרות הן אחרונות. אחרי המקדש אתה חוזר לכל מקום ושם אתה לחיות בטהרה, אחרי המקדש בגבולין, אבל יש קודש בעולם בעצם. יש קודש ועובדים בצורה הזאת. מי שמת, אומרת המשנה בסוטה על כל מיני אנשים, מי שמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורה ומת הטהרה ופרישות. כבוד לתורה, אני חושב זה קשור לרוחב של התורה, לעומק של התורה, לגודל של התורה, תורה גדולה, כמי שממשיך את הלל כמו שאמרנו ועומד בתקופה חדשה שבעקבותיה בית הלל כמושג הולך ונוסד, ומצד שני מתה גם טהרה ופרישות, ושני הדברים האלה היו ביחד.
אני רוצה להגיד משהו, אני חושבת שפספסתי, הבת שלו נסעה לביתו של רבן יוחנן בן זכאי?
לא, הבת שלו הייתה נשואה לרב שמעון בן נתנאל, והרב שמעון בן נתנאל היה מתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי.
אוקיי, ומה, הוא חשוד עליו שהוא לא מקפיד בענייני תורה?
היה כהן.
כי מה שאני זוכר, אולי אני טועה, שרבן שמעון בן זכאי היה מקפיד על עצמו יותר, אבל לא מקפיד על אחרים. וכאן, זה לא מקפיד, כלומר עובר עבירות בענייני תורה, אז זה היה חשוב, או שאולי מקפיד הקפדה יתרה?
אולי בגבולים
לא
אוכל,
קשור
גם
לאוכל.
יש
תורת
המשפחה.
תראי, אני לא חושב, יש, לא כתוב את המילה חשוד, לא כתוב את המילה חשוד. מה את אומרת?
אני אומרת שטהרה זה גם קשור לעניין של אוכל, מה כן תאכל, מה לא תאכל, איפה תאכל.
זה קשור, זה לא עניין של
טהרה. כן.
כן, פה מדובר, אני חושב, על טומאה, על טומאה וטהרה במובן של ראשון לטומאה, שני לטומאה, שלישי לטומאה. תראי, הלשון שאני רואה פה לא חשוד על.
זה,
כן, 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 אבל מה בדיוק, אין לי תשובה. צריך לפתוח את זה בפנים, המקור הוא בתוספתא ואין לי תשובה כרגע. אני חושב שיש פה איזו אמירה שהיא פותחת אותנו קצת להבחנה שבין הסיפור של שושלת הנשיאים לבין רבן יוחנן בן זכאי. הרגשתי, היא הבת של רבן יוחנן בן זכאי, והיא, וסליחה, הוא התלמיד שלו, זאת אומרת, התלמיד שלו לא מקפיד על, ואילו הוא בין אלה שמי שמת בטלה. עכשיו, המי שמת בטלה זה כאילו אומרים, וואו, הזהירות ברמה שלו בטלה, דווקא המקור הזה מראה אחריו, לא שם, לא פושעים או משהו כזה, אבל כבר לא במדרגה ובמעלה שהוא היה בעצם בדבר הזה. אז ככה נראה לי יותר, אבל אני אומר את זה בזהירות, כי אין לי כרגע, אין לי תשובה. איפה נמצא? תוספת עבודה זרה, פרק ג' משנה י'.
על החיות?
מה?
על החיות?
כן, על החיות.
בית שנקפידו מאוד בענייני תומה ותורה. אז רבן גמליאל בעצם ממשיך, זה הקפדה.
על מי אמרת שהקפידו? לא הבנתי.
בבית שני.
כן. הכל פה זה בית שני. כל מה שקורה גם אחריו זה בית שני, והבית עוד קיים. אנחנו מדברים על בית שיחרב מאוחר יותר. אנחנו בתקופת בית המקדש, הסיפור הזה. ואז מקפידים, ורואים פה רמות שונות של הקפדה. מה זה אומר שרבי שמעון בן נתנאל לא הקפיד, אינני יודע. האם זה, זה,
יכול להיות שזה נוגע ממש לעניין הזה של המקפידים אובר לעומת המקפידים, לעומת שומרי ההלכה.
נכון. ההיגיון אומר שהוא שמר על ההלכה.
בר קמצא ובר קמצא זה גם קצת יכול להיות על הרגע.
כן, אבל פה זה לא משהו ציבורי, ראינו דווקא את העשייה הציבורית שלו ברוח בית הלל, הייתי אומר, בתקנות. ויחד עם זה, פה זה משהו במשפחה, על ביתו, שרצה להקפיד עליה, רצה שהיא תשמור על משהו, והחתן, מה לעשות, לא שומר באותה מעלה, והיה איזה משהו סביב זה, אבל באמת, אין, כאילו, זה נקודה מעניינת. את צודקת בשאלותייך, אבל אני לא חקרתי, לא חקרתי את זה. מה? רבן גמליאל, מבחינת הזמן, אנחנו מדברים קצת אחרי בית הלל, מבחינת כמה? 100 שנה לפני הספירה הנוצרית, משהו כזה, בסדר גודל, לא מדויק, 100, 150 שנה לפני הספירה.
על המקפידים,
למרות שאמרת שהם הכירו אותו הנוצרים הראשונים.
הנוצרים. זה מקביל לזה. רגע, נכון.
אלינו 100 שנה.
לא, פאולוס באמת זה יותר מאוחר, אבל רגע אחד. תנו לי רגע... מה? לא, פה זה על טהרת... על טהרת... טוב, אני כרגע יש לי חוסר בהירות בדיוק של הדברים. אני אבדוק, אני יכול לתת איזו תמונה יותר רחבה, אולי נעשה את זה בפעם הבאה. בסדר, טוב, אז אלה כמה מילים עליהם, ועכשיו אנחנו ניכנס לאמירות. אם כן, רבן גמליאל אומר, עשה לך רב, והסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר עומדות. אני אומר, במובן הכי גלוי ופשוט, כשקראתי אותו, אמרתי, אוי, לא הייתי מצפה לזה. הייתי מצפה למשהו אחר, משהו ברוח בית הלל. אני חושב שמי שקורא את רוח בית הלל וקורא את הדברים האלה, ובעצם מבין שיש פה מישהו שממשיך, אז אתה אומר, רגע, כאילו... אז זה במבט ראשון. מה יש פה ברוח הכוללת? איזה רוח אתם רואים פה, רואות פה? רוח ששוללת את הספק ורוצה את הברור, את הבהיר. מה?
תכלית.
תכלית, זה עוד ניסוח. מה? כן, תחליט, עם ת' בסוף, תחליט, אל תהיה, אל תהיה, מה?
לא להיות בספק זה כדי לקבל החלטה.
כן, כמעט הייתי אומר, כמעט הייתי אומר שאחרי מחלוקת בית שמאי ובית הלל, או אחרי מחלוקת שמאי והלל, כשתי דרכים, בא מישהו ובעצם רוצה להיות במקום של ההמשכיות, רוצה במקום של המשכיות להילל כמובן. ובמובן הזה, אז עשה לך רב קודם כל, והרב שלו הוא מובהק, זאת אומרת, הרב שלו זה המשכיות בעצם לסבו, כממשיך את, ובעצם מעמיד את הדבר הזה כדרך. ואז אני חושב שזהו הקונטקסט המתבקש, רבן גמליאל אומר, עשה לך רב, עשה לך רב. אנחנו כבר אמרנו שהמילים עשה לך רב, ראינו אותם כבר פעם אחת, נכון?
כן, קנה לך חבר.
נכון. שלושה דברים, עשה לך רב וקנה לך חבר, והבאת דן את כל אדם לקו זכות, זה מה שהיה לנו. נכון, מי זה היה שם? מי האומר? איזה זוג זה היה?
יהושע בן פרחיה.
יהושע בן פרחיה. ואנחנו דיברנו קצת, יהושע בן פרחיה מצד שני דחה בשתי עמותיו את אותו האיש ובעצם ייסד את המקום הזה, דיברנו קצת עליו, ואני חושב שגם פה המושג עשה לך רב איננו דווקא עשה לך רב שאתה שואל אותו ב-SMS את כל השאלות, והוא יגיד לך תמיד מה לעשות על זה ומה לעשות על זה. אני אומר את זה קצת ב... לא התכוונתי חלילה לזלזול או משהו, אבל אני מתכוון לשורה התחתונה הכי חזקה של הדבר הזה, שהוא יגיד לך מה לעשות פה ומה לעשות פה. במובן הזה, לא חלילה מעבר לכך. אבל מה שאני אומר, זה באמת שיש מקום אחר. אני חושב שזה המקום בכלל, בראשונים, במשנה, בתלמוד, בדורות ההם, כשמדברים על המילה רב, מדברים על מישהו שהוא לא... אומר מה לעשות, אלא מקנה לך כלים איך לחשוב, כלים איך לבנות, כלים איך להבין. זאת אומרת, משהו שאולי באמת מכיוון אחר לשמש תלמידי חכמים, זה לראות אותם בהתלבטות שלהם, לראות אותם בכלי העבודה, בצורת ניתוח, בהתמודדות, ואז בעצם, הנה, אני קניתי את התשתית שמביאה אותי בסוף לומר דבר נכון. זאת אומרת, זה לימוד בתשתיות ולא דווקא לימוד מה לעשות והוראות, ובמובן הזה של אני כפוף אליו והוא אומר לי מה לעשות, קיבלתי עליי רב, במובן שהוא למיטב הבנתי מחודש קצת בצורה
לא
שלו.
מה? זה לחלוטין לא עומד בהקשר, ההקשר הוא ממש לא כזה, ההקשר הוא מדבר על משהו מאוד מאוד מסוים,
לקבל את בית הלל. לקבל את הלל, זה מה שאת מתכוונת? לא הבנתי מה
ההקשר. זה לחרב במשמעות של פסיקת הלכה, שורה ממש
אסמס. טוב, על בסיס מה את אומרת את זה?
כי אחר כך כתוב, ממש שתי אמירות, הסתלק מן הספק, ואל תרבל, עשר עמודות.
גם זה השאלה מה הקונטקסט. קודם כל, כל זה אני חושב שנמצא בקונטקסט, ולא, ואני שומע אפשרות לקרוא כמוך, אין לי יכולת להוכיח כרגע. אני חושב שכשראינו את הסיפור של יהושע בן פרחיה, אז התרחבנו ממש במשפט הזה. מה? מה זה?
שם זה היה נשמע אחרת, עשה לך רב, תנה לך חבר, זה
איזה שהם מעגלים של... מישהו מעליך, מישהו על ידך, ודן את כל האדם, זוכרים? לא את כל אדם, את כל האדם אצל יהושע בן פרחיה.
שם זה כל האדם, שם זה כל אדם.
לא, את כל האדם, אני זוכר, תסתכלי. ודן את כל האדם לקו זכות. כל האדם, כן, זה יהושע בן, אנחנו עסקנו בזה בהרחבה, עסקנו, למה אני זוכר? כי עסקנו בזה בהרחבה, וראינו איך יהושע בן פרחיה, הוא הרי דוחה בשתי עמותיו, התשובה הייתה את כל האדם, המעולה שבאדם, על הצד המעולה שבאדם, לקו זכות, שם באמת ראינו, אני, אין לי יכולת להוכיח פה, אני רק אומר שאני חושב, לא מאמירה כזאת, אני חושב שכל המושג הזה של הלכה כהוראות מה לעשות, זה לא קיים בדורות ההם, ואני אסביר למה. אני מבין שכשגמרא דנה, אבל זה לא מתחיל במשפט הזה, זה משהו שאני מבין אותו רחב, שכשהגמרא דנה בהלכה מסוימת, זה לא מה ההלכה ש... קיבלו אותה מהשמיים, ועכשיו אנחנו צריכים פשוט לדעת מה לעשות. כאילו, זה צורה אחת. וצורה אחרת, שההלכה היא, שאלה בגמרא, היא מביאה הסתכלות, וההלכה היא משתפת גם את המקרא, אבל גם את השאלות שהן שאלות של היגיון, של מוסר, של סברה, וכל אלה ביחד הם חלק מעיצובה של צורת חשיבה, של היגיון, של ערכים, של תפיסת עולם, שבסוף גם יש איזה פעולה שהיא מסקנה של סוגיה, לא פעולה שצריכים לראות מהי הפעולה הנכונה. כשבית שמאי אומרים פעולה מסוימת ובית הלל אומרים פעולה אחרת, כל אחד מבין אחרת את המציאות, את העולם, ואומר פעולה שהיא פועל יוצא לתפיסת עולמו. ולכן אלו ואלו דברי אלוהים חיים שדיברנו עליהם, הם מגלמים שתי הסתכלויות אמיתיות, ואין תשובה אחת נכונה. כשהקדוש ברוך הוא, אגב, קשורים הדברים לערב חג השבועות, כשמשה רבינו היה על ההר, כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא היה מלמד אותו ממתת פנים לכל הלכה. מה זה ממתת פנים לכל הלכה? צורות שונות להסתכל, לפי הזווית הזאת זה ככה, לפי הזווית הזאת זה ככה. שאל משה מה לעשות? אומר לו הקדוש ברוך הוא, דבר זה יהיה מסור לחכמי הדורות. אל תשאל אותי, זה אתם תחליטו. זה דוגמה לאמירה מובהקת, שההלכה איננה הפעולה הנכונה, כי אם זה כך, אז היה צריך להגיד למשה, ההלכה היא התהליך של שיקול הדעת, והמקור, והערכים, והסינכרון, ומה לעשות בסופו של דבר, זה הכרעה שמישהו לוקח אחריות, ומוביל קהילה, ומוביל דרך, עם צורת חשיבה מסוימת. אז אם שמאי לדוגמה, אומר שמיים נבראו תחילה, הוא אומר, צורת ההובלה שלי את המציאות, זה על פי פרק א', תיארנו את זה בפעם הקודמת. אז מה זה? אז זה המבט שלי על העולם. והילל אומר, לא, המבט שלי הוא הפוך. מלמטה, כמו בפרק ב', אז אני עכשיו שוקל את המציאות בכלים האלה. נו, אז מה זה ההלכה? האם יש אמירה אחת נכונה ואמירה אחת לא נכונה? לא, אין אמירה. כל אמירה היא צריכה להיבדק, האם היא מדויקת? יכול להיות שהיא לא נכונה כי היא לא מדויקת לשיטתה, שהיא לא מסנכרנת דברים בצורה נכונה, או לא עמדה הדבר על שורשו. אבל אני מבין ככה ההלכה בכל מקום. אני חושב שאני מתפלל בתפילותיי, שהקדוש ברוך הוא יחדש ימינו כקדם, התפילות האלה, כל מה שקשור ליחדש ימינו כקדם, מבחינתי זה תפילות מאוד מאוד משמעותיות, ואחת מהן או כמה מהן קשורות לעובדה שההלכה תחזור למקומה ההיסטורי, המקורי, דבר שהתרחקנו ממנו בשנות גלות ארוכות, שאנחנו נמצאים במקום של מה עושים פה ומה עושים פה, פעולות מקודשות. אתה טועה, הנה, אני הרב שלי יותר גדול מהרב שלך, והרב שלך הוא לא יודע כמו, כמו הרב שלי.
אני חושבת שבשני המקומות שאומרים לנו עושה לך רב, אז הפרשנות שלך יכולה להתאים לשניהם, אבל אני חושבת שעדיין יש דגש.
עדיין יש פה דגש. נכון, אני מסכים, אז בוא נראה.
שם הדגש הוא לפתיחות, אל תפחד לשאול שאלות, אל תפחד מלבוא ולסתור דברים של חבר שלך, כי תהיה שמה. ופה, בגלל הסמיכות של
הישראל, אני מסכים, לא, אני
מסכים. הדגש הוא על החלק.
מצוין, רק אני נתתי את רצפה.
גם אם זה לא הלכה, למעשה, זה עדיין המקום של הבירור הסופי, לאן אתה הולך.
אני מסכים לגמרי, רק אני אמרתי שאני רואה פה איזה רצפה, שממנה צריך להמשיך ללמוד, ולראות שזה לא חוזר על מה שנאמר שם. אני אומר, זה לא חוזר, ויש פה דגש אחר, למה לעשות רב? שם זה נאמר כי איזו אמירה שפותחת. ופה אני חושב שזה נאמר בעקבות אולי התקופה, בעקבות בית הלל, ברצון להעמיד אותם כדבר קיים, כדרך מסוימת. רק אני אומר, השאלה אם הדרך מסוימת זה פסקי הלל, או שהדרך מסוימת זה המבט של הלל על העולם, עם הדינמיקה שתהיה בדור שלנו, אבל זה המשך, זה מה שאני טועה.
כאן זה פסקי הלל. אני נוסח בחריפות את מה שאתה אמרת, כלומר, אתה בעצם מתפלל היום שבו ספרי הפסיקה יגנזו.
קודם כל זה לא חריף, זה לא חריף, אבל אני אגיד דברים יותר ברורים. אבל תמשיכי, את רוצה להגיד עוד משהו?
לא, מפני שאני חושבת שאם מסתכלים רגע על ההתגבשות של ההלכה, אז באמת פסקים זה באמת הדבר יותר מאוחר, שבאמת קודם עסקו באיזושהי תפיסת עולם שמדריכה את הפוסק לפסוק הלכה. כלומר, יש בהחלט מקום גם בתקופה הזאת לגישה שעדיין עוסקת, עדיין, ועדיין הזה הוא לתמיד בעצם עוסקת בבירור של התפיסה. לעומת, בסופו של דבר, צריך, אורח החיים צריך להתקבע. עכשיו, יכול להיות שבו מישהו...
מה הקבל? למה צריך להתקבע?
מה להתקבע?
כי העובדה העובדה
זה מה שאנשים עושים היום, סליחה.
מה?
היום הגענו גם לסיטואציה, להרים יד. אם אני אראים בסיעת ימין, אז זה מה שגם אנשים הולכים...
אנחנו לא מדברים על
זה.
אבל
זה מה שדברים מפרשים את הסבך הרע.
כל כך הרבה שאלות...
הוא התכוון.
אז אני אחדד את הדברים. קודם כל, המילה פסקי הלכה, המילה פסק והמילה הלכה, הן כל כך מנוגדות. המילה הלכה, הליכות, אל תקרא הלכות, אלא הליכות עולם. והן בתנועה, ו... שמואל בדורו, כי יפתח בדורו, כל כך הרבה אמירות שיש לחכמים, על החכם שמבין את התורה באמיתיות, בענווה, את דבר השם בדור שלו בצורה מסוימת ואומר אותו, וחכם בדור אחר נגזרת מהמציאות, מההקשר, הבנה אחרת, וזה כל אחד אומר את התורה הנכונה קודם כל. אז המילה פסק היא איזה מילה ש... איך אמרת? כי אמרת את המילה גם... לא זוכר את המילה קביעות, אמרת באיזה הטיה אמרת, זה מאוד משמעותי. אבל בכל אופן, אני באמת, לא מה זה אני? אני חושב שיש כל כך הרבה מקורות שמתארים את ההלכה כמשהו שהוא מדריך את העולם, ואם העולם בתנועה, אז גם ההלכה בתנועה. כל פוסק יודע, גם היום, שיש כל כך הרבה שאלות, ויש כל כך הרבה דברים שפעם חשבו אותם בצורה מסוימת, והם נמצאים בתנועה, והתנועה הזאת היא קשורה לעובדה ש... המציאות היא נראית אחרת. וכל אחד יודע שבדברים הכי אמיתיים, מה שהוא חשב לפני 10 שנים, אם זה מה שהוא חושב היום, אז זה לא טוב. לא בגלל שאז הוא טעה והיום הוא צודק, אלא בגלל שהעולם והצורה שאנחנו מבינים אותו, הוא נמצא בתנועה כל הזמן. וזה אמיתי וזה נכון. וממילא ההלכה היא לא המסקנה. היא גם מסקנה בסוף, אבל המסקנה מהותה היא איזה סיפור היא יוצרת בתוכה. והסיפור הזה הוא סיפור בתנועה.
בסדר, אין שום בעיה, אבל עדיין אנחנו מוצאים כבר במשנה מחלוקת, מה מברכים על מים? כלומר, יש כאן איזושהי...
אז זה שתי תפיסות נטייה. עולם, אבל זה מתחיל, מאיפה זה מתחיל? אם נראה את המשנה או נראה את המחלוקת הזאת, אז אנחנו נראה שכל אחד תופס בתפיסה ערכית אחרת, ויש פה שתי אמירות, שגם היום את תראי אותם, בלי קשר למחלוקת הזאת, תראי אותם... את ביטויים בצורות אחרות. אין לי כרגע הבחנה ביחס למחלוקת הזאת, אבל מחלוקת שקיימת, האם לראות את זה ככה או לראות את זה ככה, היא גם קיימת היום, ויש פה שתי תפיסות, שתי הסתכלויות, וההלכה של השולחן ערוך היא בעצם, או הלכה עם אחת מהן, ומי שפסק אחרת הלך עם האמירה אחרת, ושתי המחלוקות האלה הן עומדות קיימות. אגב, מאוד מעניין, אחיו של המהר"ל חי בתקופת הבית יוסף, חי בתקופת הרמה, שניהם למדו יחד באותו בית מדרש. וכשהרמה כתב את ספרו, הוא כתב לו איגרת חריפה. ושם הוא אומר, חכמי אשכנז לא כתבו פסקי הלכות, לא כתבו ספרי הלכה. למה? כדי שיהיה כל אחד עורך שולחנו, כדי שתהיה תורה מונחת וחכם לומד אותה. והוא ממש כל כך בחריפות תוקף אותו. מה אתה עושה? אתה הורג את התורה כשאתה הופך אותה לדבר. זה יצירה מיוחדת במינה, הכתיבה שלו שם וכל הניסוחים, והוא ממש עובר דבר דבר, אומר, מה אתה חושב ש... מי זה היה שם? הרב של שניהם, המערי דורה. אתה חושב שהוא לא יכול היה לכתוב כמוך? מה, הוא לא יכול היה לכתוב ספר כזה? הוא לא כתב כי הוא לא רצה לכתוב. כאילו, ואתה עושה... ממש הגדיר את זה כחטא כלפי התורה שצריכה להילמד כל פעם, וכל חכם וכל דור יעסוק בה ויברר אותה. אלה הטיעונים שהוא אומר שם. וברור שבתקופת התלמוד זה מה שהיה, ברור שבתקופות הראשונות זה מה שהיה, ותורה הייתה. עכשיו, אני לא בא כרגע להחזיר גלגלים אחורה ולבטל, אני לא בא לבטל כלום, אני בא להתגעגע למקום שאני משוכנע שהוא יחזור. והוא יבוא, וההלכה תהיה, תביא לידי ביטוי מעבר לשיקול, כתוב ככה פה וכתוב ככה פה, אז מה עושים בכללי פסיקה? לבירור שמתחיל מהפסוקים, ומתחיל גם מתבוננות על העולם, על חוקיו, על האדם. ומתוך הדבר הזה, ההלכה, מה התורה אומרת לנו, בסוף יקבל שורה תחתונה לדבר שהוא... כל דבר הוא נוגע במגרש שלו. אנחנו מפעם אחרונה התייחס לאכילת בשר וחלב כשאלה מוסרית. מה זה קשור למוסר? אז התשובה, תסתכלו בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. מה זה גדי בחלב אמו? הגדי הזה הוא בעצם, הוא הגדי הזה, החלב הזה, נתחיל מהחלב. החלב הזה הוא חלב אם שנועד להעניק חיים לגדי הזה. אז אתה לוקח עכשיו את הגדי הזה ומבשל אותו בחלב של האמא שלו, אתה משוגע. הלב שלך הוא עטור, מה אתה עושה? זה התורה. עכשיו, אנחנו, אז מה, אז המילים האלה הן נמצאות במגרש, וואו, יש פה אמירה כל כך חזקה, חכמים באים ומרחיבים אותה. אבל מי מתייחס לזה בכלל כמשהו בעולם המוסר? מה זה קשור? בשר וחלב זה מגירות בבית. וזה הפרדה, אבל כשאתה קורא את תורה שבכתב, ובעקבות זה יש הזמנה חדשה לקרוא את תורה שבעל פה, אתה אומר, וואו, יש פה נושא, הוא מאיר את החיים, הוא אמירה. מי מסתכל על כיסוי אדם ששוחטים חיה כאיזה משהו? תתבייש בפני אדם, למה שפכת אותו? מה, אתה חושב שזה כל כך פשוט להכיל את עצמך בדבר הזה? אז הדברים האלה, פתאום אתה אומר, וואו, התורה המוסרית. התורה, איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסף ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, דם יחשב לאיש ההוא דם שפר. איך אתה שופך דם של בעל חי? מי מאיתנו נמצא? אז יש הכשר, אפשר לשחוט כמויות בשר לחתונות ולזרוק אחרי זה כמויות אדירות של בשר, כי זה כמו ירקות. רגע, מישהו פה שילם בחיים שלו, מה זה הדבר הזה? זה ירק? יש לתורה... מה, גם ירק? בכל אופן, יש פער. יש פער בין ירק לבין בעל חיים. יש פער, יש צער בעלי חיים, ובירק זה משהו אחר. על כל דבר אפשר להגיד, תעשה את זה. ואני חושב שאם, זה מה שאמרתי על ההלכה. כשההלכה תחזור, ולי אין ספק שסוגיות בגמרא נמצאות במגרש הזה, נמצאות במגרש של ערכים, של עקרונות חיים, של תפיסות עולם, והם חלק מהחיים, הם לא, יש דיון עקרוני ערכי, ודיון הלכתי, הוא לא קשור בכלל לערכים, הוא קשור למה לעשות כאילו הוראות הפעלה לאדם בכל מצבי החיים, עוד ועוד ועוד הוראות שכולן גזרות מלך. אז אני אומר, אני לפי לא ככה ראו חכמים את הדבר. ולכן אני אומר, זה לא נמצא פה, אבל כשאומרים עשה לך רב, מבחינתי אין אופציה אחרת פה בתלמוד. אני באמת מודע, אני לא מודע לזה שבאמת אם אתה אומר התורה וההלכה זה מה לעשות, אז באמת עשה לך רב, זה משמעות אחרת. אבל אם זה משהו אחר, אז גם המשפט הזה הוא בעצם משהו אחר. טוב, הארכנו. יצאנו ידי חובת הטיול, ואנחנו יכולים עוד מעט לחזור כבר. כן.
בחצר של רב אורנשטיין בחדרה, הייתה ערימת חציר, וכשהוא בא, אני באתי אליו עם התרנגולת ביום טוב, שהוא ישחוט אותה, אז הוא שחט, זה בדיוק לא לך, כשהאדם לא יגלה, אז על ערימת החציר הזו, הוא היה שוחט את התרנגולת.
מעניין, זה כיסוי.
כן, זה כיסוי אדם.
מתכסה... אז ביום טוב זה עוד יותר, כיסוי, לחסות ביום טוב זה בעיה, אז פה זה כבר היה מעניין, יפה, זה היה מכוסה מיד.
החצר של השוחט
אורנשטיין,
מה?
טוב, אז עשה לך רב, זה החלק הראשון. רבן גמליאל אומר, עשה לך רב, ואז בעצם עשה לך רב, לפי הבנתי, באמת זה דרך, זה תפיסת... זאת אומרת, זה המשכיות, אם ניקח את בית שמאי ובית הלל, וזה הנושא פה בעצם שעומד ברקע, אז עשה לך רב, והרב הזה כיוון אותך לפרק ב' בספר בראשית, נאמר, הארץ נבראה תחילה ולגישה ולתפיסת עולם, אז כמובן, אז תלמד את הדרך הזאת, תבין אותה, ותמשיך אותה, עשה לך רב במובן. ואז יהיו עוד נושאים ועוד הקשרים שילמדו בכלים האלה, וזה בעצם מה שהוא יעשה, וזה מה שהוא עצמו עשה, מסיין את האישה שמת בעלה על פי יד אחד. למה אתה עושה את הדברים האלה? כן, אני עושה אותם מתוך, אני ממשיך איזה אחריות על המציאות, נאמר, כחלק מתפיסת עולם של ההלכה, ולא דווקא להמשיך במובן המעשי ולעשות. בכלל, איפה שאתה ממשיך אדם שהוא אחראי, שיש לו את מידת האחריות על העולם, או איפה אתה ממשיך אדם שהוא חדשן, זה פרדוקס. כשאתה ממשיך אדם שהוא חדשן, איך ממשיכים אותו? אם אתה ממשיך ואומר כמוהו, אז בסוף אתה הכי רחוק ממנו, כי הוא היה חדשן ואתה ממשיך. איך אפשר להמשיך אדם חדשן? זה בעיה, נכון? מה אתה ממשיך? כאילו, אם אני עושה כמוהו, אז אני כבר לא חדשן. תמשיך את האדם החדשן, אבל מידתו הבסיסית היא חדשנות, אז איך אני ממשיך אותה? אז זה באמת המשכיות, אני חושב שהמשכיות באמת היא לא לקדש דווקא את מה שהוא אמר אחד על אחד בסוג של העתק הדבק, כמו שהוא עשה ככה, אני עושה ככה, איזה מין חיקוי, המפקד כזה, כמו מושג ש... אלא זה באמת משהו בעולם הרוח, ולהיות בעולם הרוח עם ההשלכות שיכולות להיות, אבל עדיין באמת מה מידה, וזו השאלה שהייתי רוצה להעמיד אותה, אין לי תשובה כרגע עדיין מספיק טובה בשושלת רבן גמליאל, וגם לאחר מכן רבן יוחנן בן זכאי, באיזה דרך כל אחד מהם המשיך את בית הלל, זה דבר שאני עצמי עדיין מרגיש בפתח, אבל אולי בלימוד המשותף שלנו. יתברר הדבר, מה בדיוק צורת ההמשכיות של כל אחד.
כמו להגיד לילד את היצירתי, כמו אמא שלך. אם אתה עושה כמו אמא שלך, אתה כבר יצירתי.
כן, נכון. לא, אבל אם אתה יצירתי כמו שאמא שלך יצירתית, ואתה יוצר משהו קצת אחר, אז זה בסדר, נכון. אז זה בדיוק הפרדוקס.
יצירת הכוחות, היצירתי, כמו שאלה. אתה לקחת לפן אחד, הוא לקחת לפן אחד.
נכון, נכון. טוב, אז אנחנו ממשיכים. אם כן, עשה לך רב, דיברנו. לאחר מכן, והסתלק מן הספק. זאת אומרת, הסתלק מן הספק, על איזה ספק הוא מדבר? על פניו, ספק זה מקום שאין הכרעה. ואתה נמצא ומשוטט, ואתה לא מבורר. זאת אומרת, באמת בבית של המחלוקות יש מקור יותר מאחד, אבל אני לא זוכר את המקום המדויק שלו, אבל אני אגיד את העיקרון. משרבו תלמידי בית שמאי ובית הלל, אז רבתה מחלוקת למה. אז יש הסברים שונים, ואחד מהמקורות מדבר שהיה מנגנון של הכרעה. זאת אומרת, היה מנגנון של הכרעה, ישבו, כאילו יש ספק, אני לא יודע מה לעשות. אז אפשר להישאר במקום הספק. ואפשר לקבל בכללי הכרעה, איך מתנהגים במקום של ספק. ובמקום של ספק, אז יש רוב לדוגמה, אז אתה מתייחס לכך, אז הרוב קובע. יש לפעמים חזקה, אז חזקה קובע, אתה נכנס למקווה. אתה שואל, רגע, היה בו, יש בו שיעור טוב או אין בו שיעור טוב? אז אני אומר, חזקה. אז חזקה זה בעצם, או חזקת אדם כשר. אתה אומר, רגע, אולי האדם הזה הוא שיקר. מה זאת אומרת שיקר? יש לו חזקת אדם כשר? כן. אתה לא יודע אם הוא שיקר, אבל יש לו חזקת כשרות. חזקת כשרות, אז אני אומר, אני לא יודע את המציאות. יש לנו הרבה דברים שאנחנו לא יודעים את המציאות, אבל יש לנו כלים איך להתמודד עם המציאות, ובעצם הייתי אומר, הסתלק מן הספק, הוא קיים, אבל אתה אל תלך לשם, אלא תלך למקום שבו אתה מכריע. זאת אומרת, הספק, הייתי אומר, הוא קיים במהות. אני לא יודע בוודאות מה היה שם, אבל יש לי כלים, אם זה כל מיני כללי פסיקה, ואם זה הכרעה, מנגנון הכרעה, שאני בסופו של דבר אומר, טוב, במקום כזה יש דעות שונות, אבל קיבלנו את עמדת הרוב, ועכשיו אנחנו מתנהגים לזה כוודאי, ואנחנו, עכשיו, הוודאי הזה, אני מבין, שהוא באמת שם אותך במקום של עשייה, שם אותך במקום של פוזיטיב, הוא שם אותך לא במקום, הספק הוא איזה מין משהו שמחרסם הרבה פעמים, הוא משאיר אותך במקום של שממה, כאילו, לאן אתה הולך? לא הולך לשום מקום. רגע, תקבל החלטות, אני לא יכול לקבל החלטות. אז אני נמצא באיזה מקום שהספק הוא לא מאפשר להתנהל קדימה, כי אתה באמת אומר, רגע, אולי זה לא ככה, ואולי זה ככה, ואולי זה ככה, וכולנו יודעים איך ספק יכול לשתק. ופה בעצם הייתי אומר, זה צעד שני שלו, כמי שממשיך דרך גדולה, ומצד אחד אומר, אני ממשיך אותה, עשה לך רב, ומהעבר השני, הוא אומר, אני ממשיך אותה בצורה קונסטרוקטיבית. בצורה יוצרת ובצורה שאני בונה לי כללי התנהגות, ועם כללי ההתנהגות האלה אנחנו גם מכריעים, אנחנו לא נשארים בכל מיני דברים, יכול להיות שזה קשור לבית שמאי ובית הלל, ויכול להיות שלאו דווקא, כאילו בתיקו הזה, במצב הזה שמשאיר אותך רגע, הוא צודק, אנחנו מקבלים עלינו כללים וצורות התנהגות, ואנחנו איתם הולכים קדימה.
על מי הוא מדבר להסתלק
מן הספק? מה?
על מי הוא מדבר?
עשה לך רב, שאלה מצוינת, האם זה מתואר, אני לא רואה אותו מצביע דווקא על סקטור מסוים, זאת אומרת, היו לנו משניות שמדברות אל השופט, אנחנו רואים באופן מובהק משניות שכל המשנה מתארת איך אתה בתור שופט צריך בעצם להתנהג. פה אנחנו אומרים אמירה שלפי דעתי היא נכונה ברמה האישית, ובמובן הפשוט זה הרמה האישית, עשה לך רב, אתה הסתלק מן הספק אתה, ואל תרבה לעשר עומדות, זה מתואר אדם פרטי, במובן הפשוט שהוא מעשר מעשרות. ואומרים לו, אל תעמוד, תמדוד, תהיה מדויק, כאילו. זה בהתנהלות שלך מול המציאות ברמה האישית. אבל אני חושב שכעקרונות חיים, זה יכול לזלוג, ואין סיבה שזה לא יזלוג, גם כאיזושהי אמירה לבתי הדין, תקבעו לכם רב, או דרך, אם אני מבין שרב זה דרך, אז תקבעו לכם דרך, ותכריעו, אל תשאירו דברים בספק, קבלו אחריות, ואל תרבה לעשר עומדות, זה תכף אנחנו נראה. אז אני לא חושב שהשפה היא שפה של אדם יחיד, המהות, אני חושב שהיא נכונה לא פחות בכלל, או בבית משפט, או אפילו ציבור, מה?
אם זה יחיד, אז איך אדם יכול להסתלק מן הספק? אם זה בבית דין, זה
אם אדם...
יכול להיות שיש עוד הרבה דעות אחרות, אבל ברגע שהחלטת, אל תחשוב אילו הייתי עושה ככה או לא ככה. החלטת עד הסוף.
באיזה הקשר?
אני לא יודע אם אני עכשיו חבר שלו או לא חבר שלו. יש לי ספק איך להתנהג עם החבר הזה. הוא עשה ככה וככה והוא לא התנהג אליי יפה וכן הלאה. ואני עכשיו שואל את עצמי מה לעשות. ישבתי עם עצמי ושקלתי את כל הצדדים לכאן, שקלתי את הצדדים לכאן, לאן זה הולך, ופה קיימות שתי אפשרויות כרגע לצורך העניין, איך אני מתנהל מכאן ואילך. אפשרות אחת, אני ממשיך להיות בביצה של הספק, ולפעמים אני קצת נחמד אליו, ולפעמים אני כועס עליו, ואנחנו לא נמצאים בשום מקום, בשום החלטה, בשום הובלה, והמציאות במורכבותה ממשיכה להקרין הספק שלה, הספק בלב שלי, איך הוא מתנהג וכן הלאה, ממשיך להקרין עליי, וכולנו נמצאים בבור שאין לו תחתית. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אני שוקל אחד, שוקל אחד, ואומר לעצמי, לאן אני הולך? ואני לוקח אחריות. אומר, אני רוצה לשקם את מערכת היחסים. בוא, אז אתה, עכשיו, איך אתה מגיב לזה? איך אתה מגיב לזה? לזה אני מוכל. יפה, אתה מוכל. לזה, יפה. ראינו את הזה, מכלול. לאן אתה רוצה ללכת איתו במערכת היחסים? אתה רוצה לבנות אותו. לבנות אותה, אתה רוצה לקדם? כן. בבקשה, אז בוא נראה. אז אני מוביל, וההובלה פירושה, אני מצד אחד עכשיו חבר, ואני הולך איתו, ואנחנו עובדים ביחד, ואני לא כל היום מזכיר. מצד שני, אני עומד להעיר לו על שלוש נקודות שאי אפשר לשתוק עליהם. הובלתי את המציאות, ועכשיו שנינו הולכים לאיזה מקום. קיבלתי אחריות, ואותם נתונים ממש, הם עכשיו תורגמו לשורה של התנהגויות. וההתנהגויות האלה מוציאות אותי מן הבוץ, מהספק הזה, מהקרנה הזאת, כן, לא, כן, לא. ואני מתנהל, ואני הולך קדימה, אני לא נתקע. הספק זה משהו שתוקע את האדם, שואב אותו אליו ומנחיח אותו באיזה מקום של שממה, שבעצם, אבל אולי זה לא. טוב, אז הוא לא בשום מקום. ואני אומר, כן, לאן אתה רוצה ללכת? תוביל, תתמודד עם החסרונות ותקבע כללי התנהגות והתנהלות ותלך קדימה. זה נכון במערכות היחסים שלנו עם הילדים, עם המורים, עם כל העולם. בכל תחום בחיים, אני עובד באיזשהו מפעל, יש צד כזה ויש צד כזה, כמה אתה מוקרן מהצד והצד, ועכשיו כולך צד, אני צד כזה ואני צד כזה, וכולך נתון בתוך המציאות, או שאתה מוביל, לוקח אחריות על המציאות ומקבל החלטות, ובמצב של ספק, רואה איך אתה הולך, ויש צורות התנהלות, ואז אתה מניע את עצמך למקומות חדשים. אפשר הרבה דוגמאות, נכון? זה מדבר ה... לקחתי דוגמה אחת, אבל אני חושב שבכל תחום בחיים אפשר לראות את השאלה אם אתה נשאר במציאות או שאתה מוביל ולוקח אותה לאיזה מקום.
אז מה שאתה אומר בעצם, השאלה הראשונה של המשנה הזאת מדברת על כך שעשה לך רע במובן שהוא יקנה לך כלים. החלק השני...
דרך במובן הרחב, לא רק כלים טכניים, במובן הרחב של... כן, נכון.
כן, חלק שני זה אורחות חיים שהם לא הלכה.
למה?
זה מה שאני מבינה.
למה?
גם בהלכה זה נכון. גם בהלכה אני יכול להישאר במקום הספק.
אז איך אתה...
ואני יכול להכריע, להכריע. זה מה שאמרתי, שבית דין מכריע...
לא, תעזור בית דין. אני שאלתי למי עוד, ואתה אמרת אפשרות בית דין ואפשרות יחיד.
נכון.
אם זה יחיד, איך אתה מכריע? איך היחיד מכריע?
מקום המצד שלו.
אז אני אומר, זה מה שאמרתי, הבאתי מקום שיש לי, החבר שלי, אני, נאמר, הוא עשה משהו, עבר עבירה, לא יודע מה.
אני אמרת על הלכה.
מה?
אני אמרתי, לפי...
את שואלת בהלכה איך הדבר הזה נכון?
אם זה לא רק אורחות חיים, אלא גם בהלכה, אז איך הוא מכריע בהלכה?
הלכתי בצורה מסוימת. הלכה? לקחתי, נגיד, אורח שרול בצורה מסוימת. אני החלטתי ואחרי ששקלתי כל מיני או תפיסת עדת העלייה להר הבית, הדיון של הר הבית, אני הלכתי לפי כיוון מסוים והחלטתי את מה שהחלטתי. עכשיו מה זה החלטתי? החלטתי שאני לא עולה, אז אני אומרת לא עולה, למרות שפתאום פגשתי חולה ואמר לי, אתה יודע, אבל א' ב' ג' ב' ג' ב' שאני כן, אבל אתה
יודע את הצד הנוח.
לא, אני החלטתי ש... אז אני ספק.
זה נכון, כל פסיקה... כל הלכה, כל הלכה, כן, כל הלכה שאני, זאת אומרת, בסופו של דבר, הלכה יכולה, היא גם, היא נמצאת בתוך כללים, והכללים האלה יכולים להביא אותי להכרעה, ואני יכול לקחת את הספק כמשהו שממשיך, ואז ספק לחומרה. אני אומר, בסופו של דבר זה גם בכללי הלכה, הדבר הזה. את דיברת על, אחרי שהלכתי לכיוון מסוים בהלכה, החלטתי שאני עולה להר הבית. לדוגמה, כי אני עולה ואומר א', ב', ג', ד', קיבלתי אחריות ואמרתי אני עולה. רגע, אבל יש בעיה כזאת וכזאת, ואיך אתה מתמודד איתה? אז אני שם, אני אומר, זה דעת יחיד, או זה, אני לא חושש לה, אני רואה את הערך הזה, ערך חשוב מאוד, ולכן אני עולה להר הבית. ועכשיו, אז זהו, אתה הכרעת, קיבלת, תהיה שם, תלך לשם, על כל הזמן תחזור, רגע, רגע, אבל יש דעה כזאת שאומרת, ואתה ממסמס את ה... אני אומר, זה גם יכול להיות, כל פוסק שצריך לקבל החלטה, והחלטה אמיצה, להתיר אישה לבעלה, או להתיר בכל מיני מקומות, או להיות עם כתף, הרב גורן בכתפיו הרחבות שפסק לצבא ופסק בכל כך הרבה תחומים, או הרב עובדיה יוסף שכל כך הרבה תחומים בחר בכוח דהיתרא עדיפא, מה זה הדבר הזה? אז עמדו לפניו שתי שאלות, זאת אומרת, אני יכול עכשיו להחמיר ובאמת לדאוג להלכה, אבל אז אולי לחומרתה של ההלכה, אבל לא יהיה מי שיקיים אותה. ומצד שני, אני רוצה שההלכה הזאת תתקיים בעם ישראל. אז אני אקל באלף, בית, גימל, כי מסיבות כאלה ואחרות, זה כוח דהיתרא עדיפא, והרב עובדיה יוסף היה מתיר ב...
אני שואלת על האדם הפרטי, כי אתה אמרת שזה מכובד.
בהלכה, כשאני מדבר בהלכה על אדם פרטי, אני מדבר על אדם פרטי שהוא חכם, שיודע לשקול בכלים של ההלכה. אבל אחרי הכל, גם בנקודה הזאת, תראי, אין כמעט דבר, גם היום, אני עכשיו מדבר, אפילו אחרי ההתנהגויות של היום, כל אחד יודע שכשהוא שואל את עצמו, האם אני אוכל קטניות בפסח או לא אוכל קטניות בפסח, הוא יודע שיש, נגיד שהוא אשכנזי, אז הוא יודע שיש יותר מדי אחת, והוא יודע שיש מי שמחמיר לגמרי, אפילו ב... תערובות ואפילו במיעוט וכן הלאה, ויש מי שאומר שאפשר להקל בדברים האלה. ובסוף חוזרת השאלה אליו, ואין כמעט שאלה הלכתית שלא חוזרת אליך בסופו של דבר, האם אתה הולך בדרך הזאת, או האם הולך בדרך הזאת, למה? כי אין כמעט שאלה הלכתית שאין בה דעות שונות, ואז אתה אומר, רגע, אז מה? אז בסוף זה גם חוזר אליך, וחוזר אליך, אז הנה, אז אתה יכול להגיד, להישאר במקום של הספק, ולא להיות בשום פעם, להתנדנד בתוך הספק, ואתה יכול להחליט שאתה עכשיו מקל בקטניות, כי הגעת למסקנה שהילדים שלך, אם אתה תמשיך להחמיר בקטניות, הילדים שלך יאכלו בסוף חמץ בפסח, אז אתה קיבלת החלטה, לא, אז אני מקל באופן חלקי כזה, מקל באופן אחר, וזו החלטה שבן אדם יכול לקבל על עצמו, ויש לו בוודאי על מה לסמור. והרבה רבנים, גם היום, כשבא מישהו לשאול אותם, הם יגידו לו, תשמע, אפשרות כזאת ואפשרות כזאת, תבחר איזה מהם אתה רוצה. התבחר הזה, זה בין שתי אפשרויות לגיטימיות, לא להישאר במקום של הספק, ולהכריע ולהגיד, זה הדרך שלי.
אבל אתה רוצה לומר שהוא רוצה לדאוג לבריאות הנפשית של הבן אדם, שלא יהיה מטולטל רגשית.
זה לא רק בריאות נפשית, זה גם ספק הוא גם בריאות נפשית, אבל העובדה שהוא בריאות נפשית זה לא רק בריאות נפשית, יש פה דרך שהוא מתווה, והבריאות הנפשית או חוסר הבריאות הנפשית היא פרט אחד בתוך חוליה שלמה של מכלול של שלוש חוליות שהוא מתאר, עשה לך הרב הסתלק מן הספק, תכף נדבר על הדבר השלישי. וההיבט הנפשי הוא פועל יוצא, הוא קיים ואני לא מזלזל בו, אבל יש פה גם משהו מהותי יותר, קח אחריות להוביל דרך מסוימת, תהיה שם ותלך קדימה ותיקח עליה אחריות, וזה מה שאתה עושה, ואתה לא כל הזמן חוזר למקום של הספק, באיזה מין, אתה לא הולך לשום מקום, אתה כל הזמן חוזר, רגע, אבל אולי, את האולי הזה כבר התגברנו עליו, לך קדימה, תפסיק לחזור כל הזמן לשום מקום. אני חושב שכל, זה בכל התחומים, אז את אומרת, זה בריאות הנפש, זה גם בריאות הנפש, אבל זה לא רק בריאות הנפש, גם לא, אתה לא הולך לשום מקום. אדם שנשאר בספק, לא מקבל הרבה פעמים צריך להכריע בספק, ולהתחיל ללכת קדימה עוד 20 שלבים, ואתה תקוע פה, כי אתה, כל השלבים הבאים הם בנויים על הכרעה, ואתה לא רוצה לקבל אותה, אז אתה לא יכול ללכת לשום מקום. אז זה משהו מהותי, זה לא רק משהו נפשי.
רוב האנשים, לא, זה לא מה שהרב אומר, רוב האנשים הם לא מסוגלים לשבת ולעשות את אותו מחקר שאתה היית ממליץ שאנשים יעשו, ולכן הם נשארים ברמה של הספק, אם הם לא מקבלים עליהם רב. לא יעזור.
אני לא רוצה, תראי, אני לא, אני רוצה לחדד. תראו, אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב. אני רוצה להגיד משהו.
לא,
אז אני... אז אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו חשוב, שאני רוצה להגיד עכשיו, לא תשובה ישירה, אלא אני הולך אחורה למה שאני שומע מעבר לדברים, אבל אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב, כמו מוסר מודעה. אני מוסר הודעה ומודעה. דבריי אינם ביקורת, אינם באות לשלול שום דבר, והמציאות היום מתנהלת כפי שהיא מתנהלת, עם ההיגיון שבה, והרבה פעמים, לא רק הרבה פעמים, ללכת לשאול רב ולשאול מה לעשות, זה בסדר גמור, ואין לי שום אמירה נגד הדבר הזה, כי זה המקום האמיתי הנכון שבן אדם נמצא בו, וזה מה שהוא צריך לעשות. אני, כשאני לומד את המשניות האלה, ואמרתי שאני מתמלא געגועים, זה לא בשביל להחליש ברמה אישית, זה לדעת שיש עוד מקום שבו הדברים יכולים להיות, אני חושב שאם מתגעגע אליו, זה לא אומר לשבור שום דבר, וזה לא אומר שגם אין הרבה טוב במצב הקיים, יש הרבה טוב, הרבה ברכה, ויחד עם זה כולנו רוצים גאולה, רוצים גם להיות, ואני חושב שגאולה היא בראש ובראשונה גאולת התורה, מחבלי, ממקומות שנמצאים, איפה שכולנו נמצאים, החיים שלנו שם, למקומות שהם עם אופקים חדשים. אז כשאני אומר את הדברים, זה ברמה הזאת, לא ברמה שלא ביקורת על פלוני, על מוני, או על אדם שמחר צריך לשנות ולהגיד, טוב, מי היום אני פוסקת, או הולכת, נגיד פה אמרנו, הליכות עולם, לא ברמה הזאת. אבל אני מסתכל, טוב, כן.
זה לא זה. באמת, השאלה, להיות נאמנים לרבן גמליאל, לא להשקפות העולם שלנו, כלומר...
אז אני טוען שרבן גמליאל, אני ניסיתי להגיד משהו על השפה, שאני חושב שהיא במחנה המשותף של המשנה במסכת אבות, שזוהי הלכה, כך אני רואה מכל סוגיה בגמרא, שההלכה היא לא מה לעשות, שיש שם בגמרא הרבה אפשרויות ושאלות ושקלא וטריא, ובפרשה הזאת, אם תלך על פי, אז ההלכה צריכה להיות ככה, אבל לפי הפרשה אחרת צריכה להיות אחרת. מה זאת אומרת? מה האמת? תלוי באיזה נקודת זווית, באיזה נקודת מבט. כל מה שאמרנו על המחלוקות ועל האמת שבהם, מראה שיש נקודת תצפית שהיא גוזרת התנהלות אחרת, ואם אתה מבין את זה, אז זה כבר, אז רגע, עשה לך רב, זה לא מה לעשות. כי אם זה מה לעשות, אז איך זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים? אלו ואלו דברי אלוהים חיים, זה אומר שיש פה משהו שיש בו יחסיות גם, ולא רק מוחלטות. ולכן אני הולך מה לעשות לדבר אחורה. ויחד עם זה, בתוך עמי אנוכי יושבת, ואני לא בא לזרוק חלילה בוץ על שום דבר. בואו ננסה לראות את הנקודה האחרונה, את הנקודה האחרונה. מה?
אני גם מגוון, שלי המודעים לזה.
כן, נכון. נכון. נכון, נכון, גם זה לא, עמי, המילה עמי, זה מקום רחב גם, אני מסכים. מה זה אל תרבה לעשר עומדות? אל תרבה לעשר עומדות, בעצם, מה זה לעשר עומדות? יש לי מעשרות, ואני אומר, האחד חלקי מאה, היותר מאחד חלקי מאה שיש כאן בצד צפון של הפירות, הרי הוא תרומה גדולה. רגע, איך אתה אומר אחד חלקי מאה? עומדות כאלה כלליים מאוד. לפעמים אני פוגע, לפעמים אני לא פוגע, לפעמים אני... אז פה... הוא אומר, אל תאמוד, תספור, תסתכל, תמדוד, תשקול.
תהיה מדויק.
כל מעשר, אחד זה עשירית, מעשר ללוי זה עשירית, יש חלקי 50 ו-60, כל מעשר ותרומה, יש להם את, יש להם את השיעורים שלהם. וזה חלוקה, זה לכהן, וזה ללוי, וזה זה איזושהי התנהלות שבה אתה... נותן לכל דבר את המקום שלו. ופה בעצם יש איזו הזמנה לקרוא את העולם מדויק. תהיה מדויק. אחרי זה אתה נותן לזה ככה, לזה ככה. אבל על מה אתה משתית את הדברים שלך? איפה שאתה יכול למדוד, תמדוד. אל תגיד הערכות ותבנה טילים ומגדלים באוויר.
במוסדות ענקיים זה לא ניתן. זה פשוט... לא אפשרי.
מה, במה?
זה לא, במה? זה לא, זה לא העץ הקטן או שלושה עצים בגינה שלך.
נכון.
זה סרטות ענקיים. אני חושב,
מערה מצוינת, מערה מצוינת, ויחד עם זאת, מה?
אתה אמרת, איפה שאפשר.
איפה שאפשר, נכון. ואני חושב שאדם שלא יעשה רומדות, אז גם כשהוא ייגש לשדות גדולים, הוא ימדוד אותם בכמה שיותר כלים שעומדים לרשותו, כי יש פה איזה לקיחה של המדידה הזאת כנתון. ומה שאני מבין פה, זה תתחשב במציאות. עומדות זה כאילו, ככה נראה לי. ולא לעשר עומדות, זה מה יש במציאות. תמדוד אותה ותראה, אתה יכול לקבל, שיעור מדויק, ואז אתה מתעל מדויק, ואז העשייה שלך והנתינה והחלוקה היא כולה הולכת למקום מדויק. אם לפני כן דיברנו על הסתלק מן הספק במשמעות של העולם הוא מלא בספקות, אבל פה, אז אנחנו אומרים לבן אדם, טוב, אז תקבל מנגנוני התייחסות למציאות ותוכל להתנהג מולה בצורה נכונה, בצורה שהובלת, שלקחת אחריות, זה איזשהו מקום. ופה הוא הולך עוד צעד ואומר, וכשאתה נוגע בעולם, תיגע בעולם, אל תסתכל עליו מרחוק. בעצם הייתי אומר ככה, עשה לך רב, זה מתחיל בדרך, מקום רחוק. אחרי זה הדרך מול המציאות, תקבל אחריות, תיקח לך צורת הכרעה, תיקח כלים. והצעד השלישי, זה מעניין למה המבנה הוא כזה ומה מקופל בו, אבל הצעד השלישי, תיגע בעולם, אל תפחד מלגעת בו, נכון? זאת אומרת, תיגע בעולם, תמדוד אותו, תתייחס אליו מדויק, אל תעמוד בכלליות כזאת, נראה לי שזה ככה, אפשר לבדוק. אז במעשרות זה למדוד. וכשאתה עכשיו רוצה לשאול, מה כרגע קורה בעם ישראל כדי לקבל החלטות, אפילו ממשלה רוצה לקבל החלטות, איך, מה קורה, על מה אתה בונה? אתה, הרבה פעמים כולנו יודעים שההחלטות בסוף נופלות על זה שעומדן המציאות שלך לא היה נכון. אתה הנחת שהנתונים הם א', ב', ג', ובהתאם לנתונים אתה נהגת נכון. אבל מה לעשות שהנתונים הם אחרים ואתה טעית בהבחנת המציאות. זה בעצם התיאור הזה. ויש פה כרגע חידה, אנחנו נסיים בחידה הזאת. מה ההיגיון במבנה של דבריו של רבן גמליאל? זאת אומרת, הוא מתחיל ברב, עובר להתנהלות מול המציאות, ובסוף אומר, תושיט יד למציאות ותיגע בה. כמעט הייתי אומר שההיגיון אומר להתחיל ההפך. כאילו, אם זה באמת במגרש הרוח, יש פה שלוש, אז תיגע במציאות, תפתור אותה, ובסוף תעשה לך רב שייתן לך לנווט את דרכך בה. מה ההיגיון? אבל מה?
אם אין לך דרך, אין לך רב.
את אומרת, היכולת...
מה? איך?
את אומרת, זה מן הפנים... מהפנים אל החוץ. מהפנים אל החוץ. והמציאות כמות שהיא, זה השורה התחתונה. אז זה כאילו, אז זה באמת להוריד קצת את המשקל. זה לא נקודת מוצא, לא לעשר עומדות. המציאות זה הבסיס להכל. המציאות זה לא הבסיס להכל. הבסיס להכל זה המשקפיים שלך לעולם. איזה משקפיים אתה לובש? אתה לובש את המשקפיים של הלל, או שאתה לובש את המשקפיים של שמאי? זה נקודת המוצא. אם המשקפיים האלה תעמוד מול העולם ותקבל החלטות אפילו בכל מיני מקומות שהעולם לא נותן לך את האינפורמציה וזה יסתלק מן הספק. והצעד השלישי אנחנו אומרים לו, אבל אל תרבה, לעשר עומדות הכוונה, תעשר עומדות, כי אין ברירה, יש ספק בעולם. יחד עם זה, איפה שאתה יכול לצמצם את הספק, אז תצמצם אותו ותגיע לאיזושהי מכוונות כמה שיותר עובדת מול העולם. לפי התיאור הזה, באמת, אני חושב שיש פה מבנה נפלא, נכון? רואים אותו, את המבנה הזה, ואכן, כמו שאמרת, יש פה התחלה בדרך שלי, אחרי זה איך אני מתנהל מן העולם, ולבסוף אומרים, אל תרבה, אל תתעלם מן העולם. איך אתה מתנהל מן העולם, זה גם מה יש בעולם, ומה המציאות שלו, ואיתה אתה עובד. הייתי אומר שכל הדבר הזה, בסוף זה הלל. בסוף זה פרק ב', בית שמאי, מה האמת? כמעט הייתי אומר, בית שמאי מתחיל מהסוף והולך להתחלה קצת. הוא אומר, מה האמת? כאילו, אל תרבה, אם זה משמעות, תבדוק את המציאות, כאילו, אמת. ואצל בית הלל, זה איך אני מוביל את המציאות. זאת אומרת, עשה לך רב, זה תרכיב משקפיים, ואיתם עכשיו תתחיל להתנהל מול העולם, זה נקודת מוצא באדם, ולא נקודת מוצא במציאות. רצית להגיד משהו?
יש איזושהי מציאות, ואני עכשיו בודק את העובדות, ואני עכשיו אומר, אוקיי, מה,
כאילו, נכון שאני מתבסס על איזושהי השקפת עולם, על איזשהו משהו שהוא שושלת, שהוא בא מאיפשהו גבוה יותר ממני. אבל אני קודם כל מסתכל על המציאות, אלה הנתונים, אוקיי, עכשיו איך אני, איך זה מסתדר לי עם ה... החיים נורא מורכבים בשביל ללכת רק בדרך.
ברור, ויחד עם זאת, יש פה איזה סדר לעשות בעולם שלנו ולהבין איך הכל מתחיל מנקודת מבט. זאת אומרת, כשאתה אומר עשה לך רע ואחרי זה תתמודד עם המציאות, זה להבין את המשקל שיש למשקפיים שאני לובש על המציאות ולהיות מודע שהמציאות כמות שהיא, היא לא חזות הכל. כאילו, איזה משקפיים אתה שם עליה, הם יביאו אותך לראות אותה כאן ולראות אותה כאן. כולנו רואים במציאות של היום, כל אירוע שקורה במדינה, אפשר לראות אירוע ששני הצדדים החלוקים כותבים, אתה אומר, אמרנו לכם.
נכון.
אתה אומר, מה זה? מה זה אמר? הרי הוא אומר את זה בדיוק לצד ההפוך, והתשובה, נכון, כי במשקפיים שאתה מרכיב, הם מראות תמונה אחרת, אין מה לעשות, וזה נכנס לקונטקסט אחר. וממילא הפרשנות היא אחרת, אין מה לעשות, ולהיות מודע את זה. והמודעות הזאת נמצאת בתוך המשנה הזאת, שמגיעה לאל תרבה לעשה רומדות, איפה שאתה יכול לצמצם ולהעמיד מציאות אובייקטיבית, אז תעמיד מציאות אובייקטיבית, ואז העמדה שלך עומדת מולה בצורה מכוונת, ואתה לא מלביש עליה את עולמך.
זהו, שפה הסכנה. לפעמים אתה בא עם איזושהי השקפת עולם,
לא לפעמים, תמיד אתה בא עם השקפת
עולם. עומדת מולך שהיא מציאות שלא בטוח שהיא מסתדרת עם זה, ואתה נעול, כי באת עם השקפת עולם.
תמיד אתה בא עם השקפת
עולם. בנימה אופטימית זאת.
אבל יש, לפעמים
זה... תשמע, רב שירות, באו אל פתח, וביקרו...